טוב, אני נושא ריבועים כאלה.
נתחיל מה שיהיה. אנחנו בשמואל מלכים פרק י' עוסקים בתנים שעומדים לשלמה אחרי כל בניין המקדש.
כן,
אחרי כל בניין המקדש ונשותיו של שלמה, שראינו 1,000 נשים, 700 שרות ו-300 פילגשים, כל מערכות היחסים המורכבות של שלמה שנעות על הציר של נשים, סוסים ועבודה זרה. אנחנו עכשיו מגיעים לשלושה טיפוסים שבאו, נולדו כדי לעשות לשלמה את המוות. הראשון זה הדד, שאיתו נתחיל. האחרון זה ירובעם בנבט, והשלישי, הטיפוס הכי 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 פחות מוכר, כן, תסתכלו בפסוק ג', ויקום אלוהים לו שטן את רזון בן אלידע אשר ברח מאת הדד עזר מלך צובע אדונה. אז בואו נלך לאט לאט, מי זה שלושת הסתנים שמקים הקדוש ברוך הוא לשלמה. דפים יש? ויקום אדוני שטן לשלמה את הדד האדומי מזרע המלך ובאדום. ויהי בהיות דוד את אדום, בעלות יואב שר הצבא לקבר את החללים, ויח כל זכר באדום, כי ששת חודשים ישב שם יואב וכל ישראל עד יחרית כל זכר באדום. רגע, אנחנו עוסקים בשלמה ופתאום יש לנו איזה מבט לאחור ככה, המחקרים יוסף וייס אוהב לקרוא לזה. למה פתאום אנחנו חוזרים לדוד, ליואב? כן, דוד כבר כמה סיבובים לא פה, נכון? פתאום אנחנו נזכרנו, יש עוד איזו פרשייה אלומה שאנחנו צריכים לחזור אליה, חוזרים אליה בכוח. למה דוד פתאום חוזר לכותרות? ויברח עדד, פה הוא מופיע באלף, הוא ואנשים מדומיים מעבדי אביו איתו לבוא מצרים, והדד נער קטן. ויקום ממדיין ויבואו פרן, ויקחו אנשים עם עמי פרן, ויבואו מצרים אל פרעה מלך מצרים, ויתן לו בית ולחם אמר לו, וארץ נתן לו. וימצא הדד חן בעיני פרעה מאוד, ויתן לו אישה את אחות אשתו, אחות אחפנץ הגבירה. והדד שמע במצרים כי שכב דוד עם אבותיו, וכי מת יואב שר הצבא, ויאמר הדד אל פרעה, שלחני ואלך אל ארצי. ואמר לו פרעה, כי מה אתה חסר עמי והנך מבקש ללכת אל ארצך? ואמר לו, כי שלח תשלחני. למלך מצרים. מה קורה פה? מה, מי נגד מי? הבנו ששלמה, עכשיו אפשר ככה תיאור לא מחמיא, אצל שלמה המצב לא משהו. אנחנו צריכים להתחיל, יודעים שלא קורה כלום בחדשות, מקרינים את עזית הכלבה הצמחנית, יש לך פתאום איזה פרשייה עלומה עם איזה הדד אחד, פעם איזה אדומי ברך למצרים, הוא הביא לו את הגיסה, לקח את הגיסה, רצה לחזור הביתה, הוא אמר לו, לא יפה. מה הסיפור הזה נכנס לנו פה? מה זה? כאילו אם שלמה לא קורה כלום, הוא הולך לישון, אתה חייב, המספר חייב לספר עוד סיפורים, דלג, אז תביא לנו כבר את ירובעם. מה זה נכנס? איזה סיפור זה? אז הסיפור הזה מופיע 4 פעמים בתנך, יש לנו בשמואל, בדברי הימים, בתהילים ואצלנו. בוא נראה. ויעס דוד שם בשובו מעקותו את ארם בגי מלח 18,000. וישם באדום נציבים, בכל אדום שם נציבים, ויהי כל אדום אבלים לדוד, ויושע אדוני דוד בכל אשר הלך. כן, יש לנו ממזרח את הממלכה, דוד נלחם בהם, שם נציבים שישמרו לו על היציבות. סיפור אחד. סיפור שני שמופיע בדברי הימים, מי שמנהל את המאבק זה אבישי, אבישי בן צרויה היכה את אדום בגיא המלך 18,000, שזה אותו מספר, אז למה כתוב, למה זה נזקף לאבישי ולא לדוד? וישם באדום נציבים, והיו כל אדום עבדים לדוד, ויושע אדוני את דוד בכל אשר הלך. אגב, אמרנו כמה פעמים, אבל נחזור על הוורט, איך דוד מופיע בדברי הימים? תסתכלו. עם יוד, נכון? כן, אז מורנו גרוסמן שמקפיד עם יוד, זה לא מה שפעם אמרו לי, שזה כמו דיוויד, שזה ככל הגויים, להפך, זה דוד של דברי הימים. דוד של דברי הימים אין חטאים. אין חטאים. שמואל, הופיע כל הזמן, חטאים. נכון. אוריה, בת שבע וכו'. דברי הימים אין. בסדר? תנ"ך של מרכזניקים, אין חטאים.
חן גרוסמן כותב עם יוד.
חן עם יוד. בתהילים, למנצח על שושן העדות מכתם לדוד ללמד בהצותו את ארם נהריים ואת ארם צובה. וישוב יואב, שימו לב, דוד, אבישי, יואב, כל מקום סיפור אחר. ויח את אדום בגי מלח 12,000. רגע, אמרת לי 18 או 12, מה 6,000 זה בקטנה כאילו? מה זה, העלמת ראיות על 6,000, למה ועדת חקירה אתה פותח רק מ-13? איפה יש דפים? ואז אלוהים זה נחתנו, פרצתנו, ענפתה, תשובב לנו. מה? מה הוא מתחתה כבן לאביו, ענפתנו, פרצתנו? הרגת 18,000 ואתה עוד מתחנן? אז מה? 12,000 אתה עוד מתחנן? על מה בדיוק? אין, אם נפתח בתהילים, אחד מפרקי התהילים, מלאה התחינה והשוואה, דוד אומר, ירשת הארץ בצמתה רפה שבריה, השקטן עוין תרעלה, תתתה, אבל לנו עזרת מצער ושב תשועת אדם, באלוהים נעשיך אלוהי אבו צרנו. מישהו נכנס חזק מאוד בדוד. איך נכנס? או 12,000, הוא בלי ועדת חקירה, בלי כלום. מה קורה פה? בסדר? שאלה ראשונה זה יואב, דוד או אבישי. שאלה שנייה, כמה בדיוק עולה שם? שאלה שלישית, מה דוד פה בלחץ? שאלה רביעית, איך כל זה נכנס קשור אלינו? איך אנחנו בסיפור הזה? בסדר, סיפור של בני 50 שנה, לפני כל הקריירה הענפה של שלמה, לפני שנשב מחתיאות אותו. אלא מה, אתה יכול להגיד ספרותית, רוצים לתת לך עוד קצת לפני שהעסק קורס, רוצים לתת לך עוד איזה פרשייה? פתאום עוד פרשייה צצה, אתם יודעים, כמו היום. עוד פרשייה צצה איתו, עוד אחת, עוד אחת, עוד אחת, עוד אחת, יאללה משטרה.
או של העתיד.
של העתיד כבר נעוצים בעבר. אז רגע. איך הפתיחה, האקספוזיציה בלעז, בפסוק י' ד', איך נקרא הדד?
שטן.
מה זה בכלל שטן במקראות?
קטגור.
אתה חזל, בסדר? א' א' אורבך, אתה חזל.
מכשול,
הנה, בינם. בינם, מה זה שטן? נכון? אבל מה זה השטן? בכלל, על הגלגולים של השטן במקראות, מה זה השטן אצל איוב?
כוחות תורה.
והשטן אצל בלעם? טוב, השטן, אני אומר, עד איוב, מבחינת איוב, זה באמת מעניין לכן לראות איפה הוא ממוקם, זו שאלה, האם בכלל היה איוב, אבל שטן במקראות, נגיד אצל בלעם ובלק, בלעם הולך עם האתון, לוחצת אותו, מה זה השטן? זה המכשול, גם פה זה מכשול, אין עדיין פנים לשטן, הפנים של השטן ככל שאנחנו עוזבים את בית המקדש, מתרחקים, מגיעים לתקופת חז"ל, השטן והעולם הבא וגן עדן וכל זה נוצר בית שני. אין לנו את כל זה בבית ראשון. עכשיו לכן מסתבר לומר שאיוב זה אחרי בית ראשון, אם הוא לא משל. השטן מגיע, השטן כישות, כדמון, ולכן אנחנו אומרים כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, נכון? חוץ מ... תמיד אומרים כל ואז אלה הפוקה. אני דואג לכולם, פרט למי שלום של המסים, לא מתגייס, לא הולך למילואים, לא מתגלח בזמן, תתתתת, נשאר אתה והרבנית. אבל כל ישראל, כלומר, המוטיבציה של חז"ל לדבר על העולם הבא, הכל חוץ מזה, זה, זה, זה. כולם. המוטיבציה של חזן מגיעה בעצם מזה, וכוזרי אומר את זה במאמר ראשון בפסקה קופטט מפורש. כל מה שיש לנו זה, ומה נרבו ימיכם וימי ביניכם על האדמה אשר נשבע אשר אבותיכם לתת להם. עולם הבא, לא יודע מה זה. גן-עדן, גיהנום, לא יודע מה זה. אין את זה בתנך. ואז כל המוטיבציה של פרק אחרון בסנהדרין, זה להוכיח לי שגן-עדן וגיהנום ועולם הבא ועולם הזה זה מהתורה. בדחקות עצומה. זה ממש פעלולים באוויר. כי אין לי עולם הבא. פה השטן זה מכשול. יש לי שלוש מכשולות שקמים בפני שלמה. עכשיו, יש, וזה עכשיו אני חושב עומק הפשוט, יש הרבה מכשולים שקיימים בחיינו, ואנחנו לא יודעים שהם מכשולים. בסדר, אני היום מחילה מכם זכיתי להיות אצל הפנצ'ר מאחר. על הבוקר. כן, השכן, תמיד דואג ככה להנחית אותי לאדמה, איך שאני מתחיל לצאת עם הילדים, אני אומר לי, יש לך פנצ'. טוב. אתה תיקח את כל הכבודה איתך לפנצ'ר מאחר? טוב. אני מגיע. אני אומר לו, תגיד, יש פנצ'ר או לא? הוא אומר, יש לך קצת אוויר. אני אומר, נו. אז הוא אומר, אתה יודע, אתה יכול להיות עם בורג חצי שנה. שנה. לא ידעת, הכל בסדר. כשאתה יודע מהבורג, אז מתחיל הבלג. מה אתה עושה? כאילו, המודעות לבורג, הוא אומר, רוב המכוניות יש בתוכם ברגים על הצמיג, אתה לא נוסע על זכוכית. הכל בסדר. המודעות בעצם ל... אוקיי, אז אני אומר לך, יש הרבה סתנים בחיים שלך שאתה לא יודע, יש לך בגלגלים שלך יש לך הרבה ברגים. אתה לא יודע, נכון. טוב מאוד, הגמרא אומרת שאתה לא יודע, אתה מזיק. אז יום אחד אומר לך, רגע, הגיע הזמן לפתוח קצת את הגלגלים, תבדוק כמה ברגים, תעשה איזה, נעלה אותך אליף. עכשיו מספרים לי שיש לשלמה שטן. כל עוד הוא היה לסוס, גם הדד היה בסיפור. איפה הוא היה? אבל הוא לא יודע שהוא שטן. אבל מה הוא עושה עכשיו? לא עושה כלום. עכשיו מה לכם, הולך? מה הוא עושה? איפה פה הוא מאיים עליו? מה הוא עושה? לא מאיים כלום. אחר כך אנחנו מגיעים פסוק כ"ג, והקם אלוהים לו שטן עוד אחד. אבל מה, למה, מה עשה הדד שהוא שטן? אמא מה? שלמה בנפילה, שלמה בנפילה, ראינו את הנבואה. זוכרים שראינו את זה בשבוע שעבר, פסוק י"א בפרק שלנו, פרק י"א, פסוק י"א, שעוד רגע הממלכה הולכת להיקרה ממנו, נכון? ואומר אדוני לשלמה, יען אשר הייתה זאת עמך ולא שמרת בריתי וחוקותי אשר ציוויתי עליך, קרוע אקרא את הממלכה מעליך ונתתי על עבדך. אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים, נותנים לי ספוילרים. ספוילר ראשון, אחד שלא שמעת עליו בחיים, כל עבד נהיה מלך, זה המצב של שלמה. מי זה הדד הזה? למה הוא חזק? שום דבר. מי זה... מי שחצוניהו, זה אף אחד לא יודע. מי זה ירובעם? אמא שלו קום לצרועה. בסדר? ייחוס טוב זה אין לו. למה הוא מאיים על שלמה, ששלמה אומר צריך להרוג את ירובעם? כי המצב של שלמה הוא ששלושה בחורים אנמים מהפריפריה, ואף אחד לא שמע עליהם, מאיימים למוטט אותו. הם לא עושים כלום, הם מאיימים למוטט אותו. זה הגאונות של המספר. המספר בעצם אומר, לא ככה כלום, מה עשה הדד? שם הלך, הם הלך להי, קיבל את הבת שלו, הוא רוצה לחזור. מעשיות מזרח התיכון, אלף לילה ולילה, תמיד היה פה. בסדר? אנחנו לא בשוויץ. וזה שהדד לא עושה כלום, איפה הקץ פה? זה הסיפור. הפסוק, הפתיחה, והיה כם אדוני שטן לשלמה את הדד. עכשיו, כל מה שהצגתי נכון במידה מסוימת. אני עכשיו אנסה אצטט מזאב יעבץ, היה היסטוריון, רב מראשי המזרחי, הניח יסודות לעברית, בפרויקט בן יהודה יש את כל ספריו, שזה נפלא הפרויקט הזה, יש גם הספרים שלו, יש לו ספר מוצא דבר, ממש למדן עשו, כותב ככה, ובכן הייתה מלחמת יואב אחרי מלחמת ארם. תראו את העברית גם בסדר, הוא נפטר, אנחנו 91 שנה מהיום נפטר. אין לומר כי מלחמה אחת נלחמו יואב ואבישי באדום. עכשיו הוא מנסה ליישב את הפשט, כי במקום יואב היה תמיד אבישי כנר לגבי אבוקה. מעולם לא תקרה מלחמה לשם אבישי ביות יואב אחיו במערכה. לפי זה יש ליישב גם את שינוי מספר החללים הנפרטים מלחמת אבישי ויואב. בסדר? צווי דיני
שתי מלחמות.
ועכשיו מה? אחרי צאת אבישי וגדודיו לעזור את ישראל הנלחמים על הרם, נפלו האדומים בטח על הנציבים. אוקיי, בוא נחזיק ראש. מה קורה לנו? יש את מלחמה עם הרם, אבישי והחבורה שלו באים, האדומים נמאס להם מהקולוניאליזם של הנציבים, רבים עם הנציבים, יארגום באכזריות חמה וגם כפורה לא נתנו להם. על כן לא שר דוד ויואב וכל ישראל לביתם משובה מהכות את אויביהם, וימרו אל אדום ויקברו בראשונה את אחיהם החללים, ואחרי כן נקמו מהורגיהם את נקמת אחיהם משובה מהכות את אויביהם. וימרו אל אדום ויקברו בראשונה את אחיהם החללים, ואחרי כן נקמו מהורגיהם את נקמת אחיהם חללי אדם, והיה שם להם יואב כגמולה. כלומר יש מלחמה רגילה, אתה משאיר את הנציגים שלך כמו ארצות הברית בעיראק וכן על זה הדרך, אוכלוסייה מתקוממת כמו תמיד, ואז אתה עושה עוד מלחמה לשמר את הניצחון שלך שהתמוסס. ובכן לא ישראל היו מתגרים באדום במלחמה הראשונה כי הם בני אדום, ואחרי אשר הכניע אבישי אותם לא אמרו ישראל לעשות להם עוד רע, כי אם לשום אותם למשמעותם למשמעתם, ויקומו האדומים ויהרגו את הנציבים אשר יושבים על מבטח. על כן לקחו ישראל את נקמתם הגדולה מאדום, ויהרגו כל זכר יוצא צבא באדום. בסדר, זה מה שראינו אצלנו, שהורג כל זכר, כי לא כל זכר ממש החריטו, כי אילו היה כן מאין נולדה אומה אדומית שבימי יושפט הדור החמישי לדוד הייתה אומה שלמה ומרובה באוכלוסין. יש פה שתי מלחמות ששתיהן קורות ומתרחשות. מתי? כמה שנים עכשיו לפנים ממה שאנחנו מדברים? המון שנים. ועצם זה שהמספר מספר לנו את זה כאילו זה חלק, וכל השידך הזה עם האחות תחפנס הזאת, ושהוא רוצה לחזור והוא אומר לו, מה הכל זה רלוונטי? זה גוף. מי שמפעיל, נכון? שלא יאמרו שמי שהרגה אותך הייתה אישה. זה, זה האתוס בתנך, ספר שופטים שם בטבת. אותו דבר פה. מה בדיוק הוא עשה? והוא השטן, הוא המערר. כן, הקטן אומר גדול אני. הנה השטן השני, והקום אלוהים לו שטן את רזון בן אלידה אשר ברח מאת הדדעזר מלך צוב האדוניו, ויקבוץ עליו אנשים ואיסר גדוד בהרוג דוד אותם, והלכו דמשק וישבו בה והמלכו בדמשק, ואיס שטן לישראל כל ימי שלמה ואת הרעה אשר הדד ויקוץ בישראל והמלוך על הרם. נו מה? מה הוא עושה? כוכב מספר 2 במהפכה, מנהיג המרד. מה בדיוק עושה בחור? א' הוא רזה, רזון. למה הוא מאיים על שלמה?
איפה זה הרם?
תופו.
הוא קשור איכשהו להם על הסחר כאילו?
זה לא עולה פה. עולה כן שזה התקוממויות עם איזה הצלחה. הוא מקבץ והוא מגיע צפונה, הוא מציק לשלמה את הרעה אשר הדד ויקוץ בישראל וימלוך על הרם. הוא כן משתלט על הרם, הבחור, אבל זה לא מאיים על הממלכה, זה לא ברמה של להיות או לחדול. מה כן? התחושה פה שאנחנו שולפים טיפוסים לא מאיימים ואומרים לך הלא מאיים מאיים, וזה המכה הכי גדולה. כלומר, אם כבר להפסיד, ולהפסיד לאיזה קריש, ומי הוא מפסיד? כן, איזה דגי צעצוע, ורייני צעצוע כאלה.
למה הוא?
קצת...
הוא
אומר
לך של הרם עכשיו, לא?
עכשיו, בסדר. לא, אבל זה מהם לך לממלכה?
הוא אומר שזה היה תמיד כאילו.
עכשיו גם הסיפור של הדד. לא התחיל עכשיו, סיפור ישן. ישן, הוא הולך לשם, חוזר לשם, בסדר, בסוף הם חוברים. התחושה ש...
אתה לא מבין, זה בעיני שלמה כאילו?
זה לא בעיני שלמה, זה... רוצים להגיד לנו, תראו, שלמה מאבד כל כך את תוקפו ואת חוזקו, כן, ביידיש אומרים הפשטינקה היא זוי חדפיש, גם דג מסריח שאין אף אחד נהיה דג גדול. כן, פתאום יש לו איזה
נוכחות לשניהם. עכשיו גם להבין איך ירובעם פתאום הופך כל כך לאיים על שלמה.
הנה תדלגו שנייה, נדלג על הרב סמט. וזכר אחרי כן שטן שלישי, והוא ירובעם בן נבט אפרתי, שלהיות מבני עמו היה קשה מכולם. אוקיי, עכשיו יש לנו השטן השלישי, יש הגדול, הקטן והשלישי. וירובעם בן נבט אפרתי מן הצרידה, בשם אמו צרועה, אישה אלמנה, עבד לשלמה, וירום וירם יד במלך. נברו איתי קצת על היחוס
תחתית.
איך אתה יודע? אלישמע אומר, הגיע לנו מהתחתית.
אישה אלמנה,
אה? איך?
זה מה שאני זוכר מהפסוקים, שמתחיל מלמטה ומה
עולה. אבל תקרא סתם, פשט.
הנה, אישה אלמנה, עבד.
אישה אלמנה. מה הדומה שקוראים לרבנית פרועה?
צופה.
אה? הייתם יוצאים עם בחורה שקום לתפוע? אה? אז הוא בן של אישה אלמנה,
זה ודאי,
הרי כל מה שהמקראות מצווים אותנו, כל אלמנה וגר לא תענון, לא תענון עשרות פעמים, למה זה? אגב, בהלכה, עד מתי בן אדם הוא יתום נגיד? העינוי של היתום, כל זה כן הוא יתום, נכון? עד מתי היתום הוא בגדר יתום? עד מתי?
הרב תמיר גם אתם סיפר שיונתן מקבל טלפון מחמיר
דוד בן יוסף,
פתאום ביתומה מבקשים שתחתן אותם, האם אתה מסכים? תכוון אליו
לאשתו בת 80. הוא יכול לעשות מה אומר הרמב״ם? עד מתי זה יתום? יכול לפרנס את עצמו. אז מה הרגע שאתה... אז היום הילד בן 30 עדיין אצל ההורים, יש מערוף עד גיל 30. אוקיי, אז אנחנו יודעים, אני שמה אומר אמא שלו אלמנה תחתית שרשרת המזון. מאיזה אזור הוא בארץ ירובעם? איפה זה?
צרידה.
תראה, אמרתי פה יוסי בן יועזר יצרדה, איפה זה צרידה? איפה זה צרידה? נכון.
אז זה ליד פדואל.
שזה בעצם מערבית לשכם. צפון מערבית. צפון רך מערבית לשכם. שני?
אזור בטל.
אז ויש כאלה אומרים עוד יותר צפון, אזור גם של דרומית לעפולה. כן. כן. יש כמה? איך? דנין. דנין. כן, 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 כן. אני חושב זה ציידה. מה שהיום אומרים ציידה. ציידה של היום, שזה בעצם דרומית לג'נין, זה בעצם צרדה. אוקיי, יש לנו בחור,
אבל דווקא אצלו אני זוכר, אני זוכר את הפסוקים שאצלו ממש רואים שהוא בחור כישרוני.
הנה, 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 ירובעם כישרוני, אבל איך אומרים? הוא יכול להיות אחמש בסינמה סיטי. בסדר, לא? זה לא מישהו שיכול לאיים על המלך הכי גדול בעולם. בואו נפוס פרופורציות. בסדר? בחור מאוד מוכשר. בסדר, הוא כבר שם על הפיצה גם את ה...
שם על הבייש, כמו שם על הבייש.
אוקיי, בואו נראה, בואו נראה. וזה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה, בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אבי, והאיש ירובעם גיבור חיל, וירא שלמה את הנער כי יושם מלאכה, ויפקד אותו לכל צבל בית יוסף, תעשו לי סדר בג'ונגל. מה שלושת הפסוקים האלה אומרים?
ציינת שכשיש פה שלושה סתנים, זה כמו הניסיון שלנו שתהיה לנו כתובת.
איך?
זה כמו הניסיון שלנו שתהיה לנו כתובת בעזה,
הרשות הפלסטינית. כן, כן.
יש לך
מישהו,
עליו אתה זרוק את האחריות, ואם יש לך כל מיני ארגונים כאלה שאין לו כתובת, אחריות, אז שם כאילו שם את המחקים. כאילו, פה יש לך אולי כל אחד מהם.
הקטנים האלה.
הקטנים, אבל כאילו אין לך, אין לך, יש לך, דווקא פה אתה מסתבך, אין לך... אין לך את
האפשרות
לפנות.
שזה, אגב, ההיסטוריונים הצבאיים, שזה תחום מרתק, היסטוריה צבאית, מדברים על ישראל כל עוד היא נלחמת מול צבאות, וישראל שנלחמת מול גרילה, ומה מנסה נתניהו עכשיו לעשות? אפשר, אם אתה מחסיד עם המתנגדים, אתה לא יודע איך אתה רואה את זה? להחזיר לישראל את המאבק מול צבא.
צד הכהן הזה לא, שניים משועממים, שני דרוזים שם נסעו, קיבלו אותי, כמה משועממים בעזה, ברפיח, אף אחד לא, לא, פה אנחנו מדברים, איראן. מה הרווחתי? אני חוזר לאתוס של שנות ה-60. אתה עושה לשבים, הולך פה לבח לחיש, קופץ, קופץ, עושה לו חמה זירה. נו מה? יש לך איראן. אתה חייב את כל האנרגיה של שנות, וכך הוא ניצח אדם. כל האנרגיה של שנות ה-60, של הפטריוטיות הישראלית, שהתמוססה לה פה בלבנון הראשונה, השנייה, השלישית, נהיה פה של שלט של רבנים. אתה מחזיר, יש לי צבא מולי, הם מחייכים, אבל בעצם הכי מסוכנים. אתה רוצים שתלט על העולם? זה מה ש... חזרנו. אם אתה מאמין לו, זה המצב, אתה לא מאמין לו מניפולציה. זה, אנחנו לא מערבים פוליטיקה בלימוד. אבל בעצם אתה חוזר לאתוס של צבא מול צבא. אומר סער, הקטנים האלה נוגסים בשלומו הכי הרבה. ואגב, מה ששבר את החברה שלנו הרבה פעמים, אינתיפאדה, היה קטנים. לא היה צבא. לבנון השנייה, כל היציאה מלבנון, כל קטנים, עזה. קדם, טיל פה, טיל שם.
זה מראה
שבעיה
אצלך,
כאילו.
זה כאילו, אני משליך, זה גם
השלמה וגם... אתה לא יודע מה לעשות. אתה לא יודע לי מלך, אוקיי. הרי לפני רגע שמלכת שווה בא, והוא מתלבט בין חירם, שמנסה לעשות לו עוני מצידון, לבין מלכת שווה, שמביאה את דרך הבשמים, מהדרום שם, נכון? בתימן ראינו. איפה שם המאבק עם החוטים, שם היא נמצאת. זה הוא יודע. אין בעיה, הוא מחליט ללכת איתם, ולא איתו. פה הוא לא יודע מה לעשות. עכשיו שנייה, בואו ננסה לסגור את הפסוק כפרב, כבזיין כפחת. מי נגד מי, מתי זה קורה? ותעזרו ברשי הזה, למה הוא נותן לנו ממנו יתד, ממנו פינה. בוא נתחיל מהסוף, סרס המקרא ופרשו. האיש ירובעם, לפני רגע דיברנו על איזה יתום נבח, נכון, שאמא שלו, איך אומרים, לא, בפקפוק, אלמנה, צרועה, שאז אומר בחללה לא ייקחו. אבל האיש ירובעם, גיבור חיל, וירא שלמה את הנער, מתי, אומר רש"י? בהתחלה, עושה מלאכה, נמרץ. נכון, יזהרו בבני עניים. פעם מישהו אמר שכל המהפכנים בכל ההיסטוריה היו יתומים. זה כוח אדיר, שאתה לא תדאג לעצמך, אתה לא תגיע לשום מקום. יתום עושה מלאכה והפקד אותו לכל סבל בית יוסף. מה זה אומר? מה זה והפקד אותו לכל סבל בית יוסף? אז הוא כל היום בא, כולם מתנים את צרותיהם. רואים, אתה כבר הפכת לאחד משלנו. אתן, מה זה הוא אחראי? הוא לוקח מיסים, נכון? הוא אחראי להביא את הסבל. תחשבו גם, כל אחד מכם יכול לעשות לעצמו סדנה. אתה שרה או שרה. איך זה מתנהל? אתה תיתן לו, אתה צריך לקחת מהו. אתה תיקח מהעשירים, הם יברחו מהארץ. הם לא יישארו פה. כל החשבונות שלהם יהיו בבנקים שם. ולא במטבע שקלי. מה אתה עושה? אין קסמים. אין, תספרו לאחור עוד רגע. הבן אדם שכולנו אומרים אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים, עוד רגע כולנו שונאים אותו. דייקה, כולנו. עכשיו אותו דבר קורה פה. אומרים, אתה בחור מוכשר, נכון? תפס את העניין מהיר, אתה יתום, אתה יודע שאין ארוחות חינם, אתה תשאר רעב. אבא שלך לא פה, לא יכול לעזור. אחראי לדאוג לנו למיסים לכל בית יוסף. שני שבטים, רציניים, רציניים כל כך, עוד רגע הוא כבר יעשו התקוממות. שלמה אומר לא, אתה משני. יאללה, פלאפון צמוד, מזכירה, ג'יפ, יאללה משני. דלקן. תמיד תדעו לכם, לחבור לחברים שאבא שלהם יש לו דלקן, סגולה בטוחה
להגיע
מהר לגולן ולאלת, אה? טוב, עכשיו ירובעם, זה פסוק כ"ח, נכון, גם בשילוחים, אתה צריך לשאול, מה אבא עושה, יש דלקן? אגב, אצל החרדים זה היה לו שולחן, רק אצלנו בציבור הכל כזה רגיש. תשאל. מקבלים דירה, לא מקבלים דירה. לגיטימי. אתה יודע, בישיבת חברון יש ארבע ראשי ישיבות, ואת מי אתה שומע, ככה אתה מקבל חדר, שניים, שלוש או ארבע. מי שמחזיק ראש בשיעורים של רב דוד כהן, שהוא הכי למדן, מקבל ארבעה חדרים. אם אתה לא, אז הוא מחזיק ראש אצלו. אתה רק נכנס לרב שלם מקד, שלוש. שלושה חדרים. אבל לא ברמות. אשדוד. ככה זה עובד. ככה זה עובד. כלומר, כמידת למדנותך, כך מספר החדרים שאתה מקבל, והמיקום. לכן, שווה להיות למדן, וגם עסק כלכלי. כלומר, תמיד אומרים בפאנלים של ראשי ישיבות יכולות, למה אין לנו למדנים? פעם הייתי, אמרתי תשובה, אנשים לא ידעו מאיפה, אמרתי, לא מקבלים דירות. ואז רק מי שבאמת מעניין אותו הוא למדן. אבל אם זה לא מעניין אותך, אתה יודע שתקבל דירה, אתה אומר? טוב, מחילה, נמשיך. פסוק כ"ח אמרנו, הוא איתור מוקדם, מה כפרוחים ירובעם. פסוק כ"ז, כ"ו כ"ז, עכשיו תסבירו לי.
השאלה?
אין שאלה, רק תסבירי את כ"ו, כ"ו, כ"ז, כ"ח, אתה מקבל פה בונוס. ארבע! ברמות!
אוקיי.
את כ"ח. תן לי סיפור האירועים לפי הפסוקים. איך שאתה מסדר?
יש משהו ששלמה לא הצליח לעשות. ורובם כן הצליח, שזה הבנה את המדוס, סגרת פרץ עיר דוד דוד, והוא בכלל לא עשה את זה נראה לי בתור מרידה אולי אפילו. הוא לא עשה את זה בתור מרידה. הוא פשוט היה איזשהו באמת ראש משרד אצל שלמה, פתאום הלך לו קלף, בדיוק כמו, לא יודע מה, נתרדה כחלון, שבא מתוך כאילו הליכוד, הלך לו טוב, ופתאום זה
נהיה
מרד, אבל זה לא היה מתוכנן אפילו להיות מרד. פתאום הוא מצליח, וזה הדבר שהרים על במלך שלמה, בנה את המלוא סגר פרסר דוד אביב. פתאום הוא נוחל הצלחות, והוא יתום, הוא לא...
ונוחל הצלחות, אתה בטוח שהוא גם נוחל. תמיד. אוקיי, זה פשט אחד של אריאל. הולך לו קלף בלי לשים לב, ולכן אנחנו צריכים להרחיק אותו. נכון? וירם יד במלך, כן, מורד במלך. מי רוצה להציע עוד פשט? תבנו את השלושה פסוקים האלה, צחקו איתם, כמו פלסטלינה.
אפשר לראות אותו כדרי, כאילו.
מחילה מידידנו, כחלון דרי, בכבוד.
לא, הנה, אז הוא מגיע מהמעמד הסובל. מוכיח את שלמה מתוך המשפל המדרגה, ומנצל דווקא את ההצגה שלו, בדיוק את המעמד שלו בשביל לצבור כוח. הוא הולך כאילו על משחק הפוך באיזשהו מובן.
לא, הוא מהשטח, הוא הלא מוצלח, והוא ממנף את חוסר ההצלחה. משקף, תשקופים. עכשיו, אני בקריאה שלי, אני גם ככה חשבתי, אני אנסה קצת לתת לזה שפה, זה לא סותר את הפשט שאריאל אמר, אבל זה שונה. כלומר, זה סותר. טוב, נגיד כך. כולנו מוכנים להתגייס למה? בוא נשאל זה הפוך, יובל, אני מקדיש לך את השאלה. מתי מבאס להיות חרדי? נכון, במלחמות. בין מלחמות, יופי של קומבינה. במלחמה זה לא כיף. תמיד בקיץ, בין הזמנים. אוקיי. עכשיו, אתה רוצה שנבנה את המקדש? אין בעיה, כולנו איתך. אבל לסגור לך את הפינות של המילו ואת הפרץ, עיר דוד וכל מיני פינוי השפע שם בצד, ואתה רודה בנו על זה, וצריך עוד מיסים, יש גבול. יש גבול כמה. אז בא בחור יתום, אומר חזר? לא. אני לא מוכן לרדות כל כך חזק בבני עמי, בבני שבטי, של פרויקט, לא מובן. אלה פינישים שאתה צריך לסגור. תביא את החבר'ה של חירם.
מה זה המילו
ואת פרויקט? המילו זה שני מקומות, בירושלים התחתית בעצם, שפרויקטים של בנייה, שדוד לא מסיים, שלמה לא מסיים, אומר יאללה, אני סגירות אחרונות. לא מוכן. ולרדות בנו, והכל על חשבוננו. עכשיו הבחור יתום, אין לו מה להפסיד, בסדר, זה לא שהוא יקבל פה איזה מינוי. שם את המפתחות, אומר אני לא מוכן. באותם זמנים נשים את המפתחות על השולחן, זה מרד. וזה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה, בנה את המילו, סגל את פרץ עיר דוד אביו. נו, מה הוא עשה?
כן עושה.
לא,
תראה
את
הגמרא, תראה את הגמרא.
אוקיי,
בסדר. שלמה בנה, אז זה הגמרא.
שלמה
בנה, זה הטעמים. כן, אבל אני בכוח רוצה כאילו רגע לפני הגמרא. הגמרא מכריחה אותנו וגם הטעמים. אני כאילו נסה לשחק עוד, אבל בסדר. אמר רבי יוחנן, מפני מה זכה ירובעם למלכות? מפני שהוכיח את שלמה. מפני מה נענש? מפני שהוכיחו ברבים. שאמר, וזה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה, בנה את עמי, לא סגר את פרץ עיר דוד אביו. אמר לו, אביך פרץ פרצות בחומה, כדי שעלו ישראל לרגל. אתה גדלת אותם כדי לעשות אנגריה לבת פרעה.
אז הוא מוצא כמרקסיסט ממש.
לגמרי, עכשיו, מה שדוד עשה כדי לאפשר לכולם לעלות למקדש, הוא סוגר והופך את זה לטמפלים, למקדשים לבת פרעה.
אנגריה זה...
אנגריה זה שימוש...
אנגר.
אוקיי, אז מה בעצם אומרת הגמרא? בעצם ירובעם צודק. אני אומר, הוא עושה את זה ברבים ולא ביחיד. וזה אגב תמיד צריך לזכור, גם אם אתה צודק, תחשוב על הפורום, תחשוב על הפורום, אתה תרוויח או לא תרוויח. בסדר, שאלה שאל אותי מישהו השבוע, נסיים בזה, הבת שלו בת 2 ו-8, ספרת לך? לא רוצה ללכת לגן. מי שיש לו ילדים צעירים, מכילה על ההפחדה, יכול לקרות גם ביישובים הכי טובים. אין ביישוב הכי טוב. ו... לא צריך לדעת, עוד יום, אני לא בשנתיים ושמונה. למה? הגננת מרביצה לי. מה אתם עושים? אוקיי, אתה מצמיד לזה.
גוגל, הפורום של גוגל. של היישוב.
הוא מתקשר, אומר, האם מותר לו, איך הוא מבצעת, לעדכן את היישוב, מה הגננת הזאת עושה? מותר או לא?
חובה.
חובה, העדות של ילדה בשנתיים ושמונה מקובלת בהלכה, אין שום בעיה. מה זה לבדוק?
מצלמה.
לא הצליח, ניסה.
מי שואלים, זה כמו שההורים. גם הם קיבלו איזה רשמים כאלה. אנשים שהם לא פטפטנים, שאפשר לדבר איתם.
אז הוא באמת מתלבט על הפורום, הגוגל אירופי שובי. עכשיו הגננת הזאת ב-55. אמרת, איזה גמר שרתה את כל המשפחה. האם אתה יכול לסמוך על עדות של ילדה בשנתיים ושמונה?
לא לספר עדות. למי חש מבית?
תוציא את הילדה שלך. תוציא את הילדה, תסיע אותה כל יום. האם אתה יכול ב... עכשיו... אני אמרתי לו שאני לא רואה איך הוא יכול לשחרר את זה כל היישוב. הוא כמעט מת. אתה מבין מה? יש על דברים הרבה יותר קטנים היום, כל אחד שם מעדכן את הסטטוס שלו. לא, לא, תגיד, ומי אמר שזה כזה?
עם תמונות של הילד הבוחן,
כן, כן, ועם האדום פה, עם האדום, ואתה מחכה רגע שהיא תבכה, אתה מעלה איזה וידאו.
אצלה הצהוב הזה, ירגום, מדינה שלמה,
זה מה שקרה עם האתיופים עכשיו. בפייסבוק, שמישהו עולה את הסרטון שלו, סרטון
בגיץ שלו,
ששוטרים
מכים. וזהו, הממשלה ג'יפול. אז מה אומרים חזל? הכל צודק, ירובעם צודק. כלומר, שלמה באמת גמר את הקריירה. שלמה גמר את הקריירה, וזה היה כואב, במקום ללכת בזמן. שלמה אוחז בקרנות המזבח. במקום להוריש, כמו שרב נחמן פותח, מעשה בשבעה קבצנים. עוד בחייו, בידיים חמות לתת. שלמה תופס, קורס, קורס, קורס. וירובעם בעצם חושף בסך הכל, היתום הזה, הבן של צרוע, מצרדה שם, אי שם, חושף בירושלים את ערוותו של המלך הגדול, שמתעלל באנשים, בדיוק ההפך מהאביב, כדי לדאוג לאינטרסים שלו עם בת פרעה, שכבר ממילא אין לה שום דבר, אבא שלה איבד את כל השלשלת, נכון? אבא שלה היה פרעה כ"א, אחר כך פרעה כ"ב, העיף אותו, שרשרת חדשה, שושלת שישק. פרעה חדש, פרעה ישן. בעצם הוא לקח את בת פרעה ישן, לא הרבה כלום מהניסויים האלה, אבל סגור סוגריים. גם התחתן איתה, גם סגר את המילו בשבילה, בסוף כלום. סלע אנגר, כלום. עכשיו
מעלה לי אסוציאטיבית ממש, סליחה על הסטייה מהנושא, אבל שכתוב בשמות והיה כמו מלך חדש,
לא יודע,
ולא, אי אפשר לפרש
איזה
שושלת
של אינטרסים שלה? יש, יש, שכל פעם שושלת, לא ידע את יוסף, הוא שושלת קודמת. טוב, נעצור פה, שבוע הבא בעזר השם נראה את המלבים, המלבים גם מנסה ככה לתת פה את הפשט. סיימנו באמת בעניין הזה של, של הגמרא, שכל מה שהוא עושה ב, בשלטון אוטוקרטי, שזה לא דמוקרטיה, הוא לא יכול כמו, כמו ידידנו כולנו, כחלון, לעשות מפלגה, הוא יכול לשים את המפתחות על השולחן, וזה מרד, מבחינת שלמה הוא רוצה להרוג את ירובעם על זה שהוא שם את המפתחות על השולחן. שבוע הבא נראה את המלבים בזה, איך הוא מפרש את זה, והנה ניכנס כבר שבוע הבא לפרק י"ב. יכול כבר עכשיו לתת ספוילר, לא יהיה יותר טוב. בסדר, אנחנו ירובעם, אחיה, פשוט זה לא יהיה, אלינו פילוג הממלכה, פרק הבא, הגלים, בסדר.